כן, מ"ו עמוד ב', היום זה מ"ז, מחר מוח. אז אנחנו נתחיל בדף מ"ו עמוד ב', את הקטע האחרון עוד פעם, למדנו אותו אתמול.
בנקודותיים,
שתי שורות לפני שורות הרחבות. במשנה אמרנו, מכיוון שבשבת אין שידורים וגם לא כולם היו בשיעור, תפתחו בבקשה מ"ו עמוד א', נקרא את המשנה, השני ציורים, החלק הראשון, כשמדברים על פרה, מתכוונים שיש לה ולד, שור, בינתיים עוד לא יולד, אז השור זה הנקחן. הפעם הראשונה, השאלה כאשר מוצאים את הולד, ואת הפרה ואת הולד מנוגחים, אנחנו לא יודעים האם הנגיחה גרמה את מות העובר, או שהפרה המליטה את העובר הזה לפני שקיבלה נגיחה. אז השור הנוגח, למעשה, זה הספק, האם הוא משלם גם על הפרה, גם על הולד או לא. עכשיו, החלק השני של המשנה, מה קורה כשהפרה המעוברת נוגחת? אז אם היא שורתם, אנחנו יודעים, יש מגופה, אז זה כאן הדיון בשני חלקיו, נראה שור שנגח את הפרה. אז אם כן, הפרה היא הנפגעת, ונמצא עוברה בצידה, ולא ידוע לנו מה קרה, האם הנגיחה גרמה את ההפלה, ואנחנו מוצאים עוברה נמצא מת, ואין ידוע אם עד שלא נגחה ילדה, ואז אין לו אחריות על העובר, אם יש נגחה ילדה, משלם חצי נזק לפרה, והרביע הנזק לבלד, ועל כך נדבר בשיעור. זאת אומרת, כי לכאורה בפשטות כאילו שלושת רבעי, ואנחנו יודעים שור תא משלם רק חצי נזק. עכשיו חלק ב', וכן פרה שנקחה, הפרה היא המזיקה, היא הנוגחת. הפרה מעוברת, פרה שנקחה את השור, ונמצא ולדה בצידה של הפרה הנוגחת. עכשיו אנחנו לא יודעים האם בזמן הנגיחה עוד היה, בזמן הנגיחה עדיין העובר היה בתוך בטנה, ואז מי יזיק, גם הפרה וגם העובר, או שאחרי הנגיחה, או שעוד לפני כן היא ילדה את הולד, ואז בעצם רק הפרה נוגחת, נפקא מינה, שהרי בשור טעם אתה נוגח רק מגופו, אז בעצם הולד הוא לא שייך לעניין. וכן פרה שנקחה את השור ונמצא ולדה בצידה, ואין ידוע אם עד שלא נקחה ילדה, אם שנקחה ילדה, משתלם חצי נזק מן הפרה, והרביע הנזק מן הולד. אז שוב פעם, כאן יש לנו חצי נזק מן הפרה, הרי מגיע, כאן מדברים על שור טעם, מגיע חצי נזק מהפרה, והרביע הנזק מן הולד, זה יכול להיות שלושת רבעי. טוב, זה המשנה, אנחנו באים כאן לחלק שלנו, וכן פרה שנקחה את השור. אז כמה היא צריכה, בעצם לוקחים חצי מן הפרה ורבע מן הולד, שואלת הגמרא. חצי נזק, כן, אנחנו בדף מם ואב עמוד ב' בשורות הרחבות, שורה לפני כן, חצי נזק ורביע נזק,
בתמיה.
חצי נזק ורביע נזק, פלגן ניסקה עוד בעי שלומי, מה אתה אומר? חצי נזק ורביע נזק? אז היא אחת זה שלושת רבעי, הרי פלגן ניסקה, דינו של שור טעם שהוא משלם חצי, עוד בעי שלומי, כולי ניסקה נקי ריבה, מה יבידתי, כל הנזק פחות רבע, במילים אחרות שלושת רבעי, מה עניינו כאן שלפי החשבון אתה עושה כאן חשבון של חצי ועוד רבע? אמר אביי, הפשט הוא אחר, חצי נזק, הכוונה חצי נזק מחצי נזק. למה? כי זה שור טעם, זה חצי נזק. עכשיו יש כאן ויכוח, האם רק הפרה הזיקה או גם הולד. הגמרא תעמיד את זה שזה שני שותפים. נגיד אחד מוכר את הפרה רק חוץ מהולד, הוא משאיר לעצמו את הולד, או ההפך, הוא מוכר את הולד שבבטן הפרה, אז יש כאן שני שותפים. אם כן, הוא אומר, אתה רוצה ממני מהפרה? אז כלפי הפרה, אני אומר, זה שור טעם, אני מגיע לך ממנה חצי, אבל אולי יש לה שותף, זה העובר, ואז העובר הוא גם שותף, אז יש לו חצי של חצי, אז קודם אני רבע, מה שבטוח לא פחות מרבע, כך רבע, אבל יותר לא. חצי נזק זה אחד מארבעה, שהיינו רבע, ורביע במילים אחרות שתי שמיניות, ורביע נזק, מה שאתה רוצה לטבוע מהעובר זה ספק של ספק. חצי, קודם כל, המקסימום של שנים כזה זה חצי נזק. ספק ראשון, האם באמת הוא שותף, אז קודם כל אנחנו שותפים, אז המקסימום שאני צריכה לשלם בעל הוולד רבע, כי סך הכל זה חצי, חצי בעל הפרה, חצי אני, הראשונים אומרים שזה לא בדיוק חצי, אבל כי הנגיחה של הפרה היא לא בעוצמה שווה בגוף של הפרה לגוף של העגל. אומרים, אנחנו לא נכנסים כאן לדקדקנות כמה בדיוק כל אחד ישלם לפי הפרופורציה, אבל בכל אופן, אם זה שייך לשניהם, אז הוא ישלם קודם כל חצי, ומהחצי עוד חצי, כי יש לו שותף. אבל כיוון שזה ספק, אז חצי מחצי מחצי זה שמינית. סך הכל יקבל מה שהמשנה מתקבל, שלוש שמיניות. מה? כן. אז אמרת הגמרא, אמר אביי, חצי נזק אחד מארבעה, בעל הפרה ישלם רבע בנזק. ורביע נזק, מה שבעל הוולד ישלם רביע נזק, אחד משמונה בנזק. ועכשיו הגמרא מסבירה, אם באמת הפרה והוולד הם של אדם אחד, אין מקום לדיון. אי פרה וולד אחד נינו, אך אינם בדמציה אמר לי לבעל הפרה, ממה נפשך? תשמע, מה מעניין אותי הוולד והפרה שכולו שלך? אז בכל מקרה, אתה יש לך שור טעם, אתה צריך לשלם חצי נזק, לא אכפת לי ממה תיתן לי מהפרה ומהוולד. אמר לבעל פרה, ממה נפשך? בין אם הוולד נולד לפני או אחרי החיות שלך? לבעל פרה, ממה נפשך? חצי נזק אהב לי, אלא לא צריך עד פרה עד אחד וולד אחד. כמו שרש הסביר למעלה, כגון שהוא מוכר פרה לבלדה או ההפך, האדם קונה רק את הוולד, אז יש כאן שני בעלים, בעל הפרה, בעל הוולד. ואי דקדים תבעי לבעל פרה תחילה, לפי הפירוש הראשון בגמרא, אם באמת הניזק הוא תובע את בעל הפרה, החינמי דאמר לי לבעל פרה, פרה דידך אז יקטן, אב לי ראיה דאית לך שותפי. הוא יכול להגיד לו, תשמע, אני בא אליך, אתה טוען שאולי יש השותף שלך, בעל הוולד, גם הזיקה, תביא לי ראיה. אלא כאן יש עוד מקום להתווכח. מתי אנחנו אומרים שהוא נותן רבע ולא יותר, אלא דקדים תוואי לבעל ולד תחילה? קודם הוא הלך לוולד, מבעל השור הננגח. ואמר לי, אחר כך הוא בא לבעל הפרה. אז הוא אומר לו, תשמע, אתה במו פיך. גילית שאתה מקבל את העובדה שיש כאן שני שותפים, עובדה שהלכת קודם לבעל הוולד. אז הוא אומר, אמר לי, גלית דעתך דשותפה איתלי. אתה בעצמך בזה שטבעת ראשון את בעל העגל, אז זאת אומרת, אתה מציר בזה שאתה מקבל שהוא שותף בנזק. אז לכן אני משלם רק רבע. איקא דאמרי, אף על גב דקדים תבעי לבעל פרה תחילה, עדיין זה לא סיבה שהוא ישלם חצי. מה הסיבה? הוא אומר לו, הוא יכול לומר, מה אתה אומר? אמר לו, מי דיידיע דשותפה איתלי? אתה המוציא מחברו, עליו הראיה, אתה רוצה להוציא ממני ממון? אני יודע, אני מניח, יש לי גם חזקת ממון וחזקת מעוברת, חזקה כפולה, היא הייתה מעוברת. אז יש להניח שהיא הייתה מעוברת, כן? מידע ידיע, אנא, שהיא הייתה מעוברת גם בזמן הנגיחה. והעגל, העובר הוא לא שלי, העובר הוא של שותף שלי. אם כן, אז זאת אומרת שלמעשה הכל מצטמצם למקרה ש... יש שני שותפים, אחד בעל הפרה, אחד בעל העגל, ולפי התירוץ הסופי, לא חשוב למי הוא פנה תחילה, אם הוא פנה קודם לבעל העובר או לבעל הפרה. כל זה עוד למדנו בשבת, בסדר? אז בא רבא ואומר, כל התירוץ של הבעיה שתרץ כאן, זה הכל עומד על חוט השערה. הרי שאתה לוקח את המשנה, זה מין... תולה ארץ על בלימה, מה אתה אומר? זה לא חצי ולא רבע, זה שמינית, זה ככה. אבל זה לא כתוב במשנה, אמר רבא, אתו אחד מארבעה בנזק ואחד ושמונה בנזק קטני, חצי נזק ורביע נזק קטני. אתה צריך להתפלפל, להפוך את המשולש למרובע. את המספרים אתה משנה, אבל זה לא כתוב במשנה, לכן אני, אם לא תהיה ברירה, אני אקבל את התירוץ שלך.
אז זה לא המקרה.
זה לא המקרה, לכן אני מעדיף. הפשט הוא כזה, הוא אומר לו, תראה, הלכת בדרך, איך אומרים, שלא תהיה ברירה, בוא נשים את זה בקופת אפשרויות. אבל הלכת בדוחק שבדוחק. אז בוא נציע משהו אחר. למה רבה, בעולם, בוא נעמיד את זה פשטות, המשנה לא דיברה על שותפים, על אחד שמחר את החלק של הבלעד, אלא בפשטות למדנו פרה מעוברת, על מי זה מדובר. אחד שיש לו פרה מעוברת, שלו אין שותפים. ואז הדיון הוא אחר, למה רבה לעולם בפרה ובלעד אחד. אז למה משלם, כתוב במשנה שבמקרה כזה, אם משלם חצי נזק מן הפרה ואין נזק מהבלעד, מה הפירוש הזה? שלושת רבעי, השאלה נשארת, מה שהוא שאל קודם. ואחי קמרינן, איתה לפרה, אם הפרה נמצאת, אז כמה הוא חייב לשלם? חצי, הוא לוקח מהפרה. אבל משתלם חצי נזק לפרה, לא יותר, בכל מקרה הוא מקבל חצי. לאיתה לפרה, כגון שהיא עבדה, או שהיא נעלמה, גנבו אותה. לאיתה לפרה, משתלם רביע נזק מהבלד. כי מהבלד הוא לא יכול לקחת חצי. כי אולי, אולי הוא נולד אחרי, לפני הנגיחה. הוא לא היה שותף בנגיחה, אז זה לא מגופו. כדי ששורתם יכול לגבות את נזקיו, זה צריך להיות מגופו. אז אם הוולד נולד לפני האירוע של הנגיחה, מי נגח רק הפרה? אז לא נגח.
או.
מה? לא, כאן, חולקים, לא? למה חולקים? לא בגלל שחולקים. זה לא, זה... למה הוא אומר שרביע הנזק? כי כאן אני חושב יש כאן...
איזה ספק אם הוא השתדל בנגיחה או לא? פשוט.
כן. זאת אומרת, אולי סומכוס כאן גם יודע. למה? כי המוציא מחברו עליו הראייה, הוא רוצה להוציא ממנו, הוא רוצה להוציא ממנו חולקים. כאן, כן, המשנה שלנו זה כמו סומכוס, אם זה כמו סומכוס, באמת הגמרא העמידה את זה כמו סומכוס, אבל נדמה לי, את הדף הקודם שלמדנו בשבת, העמידו את המשנה כמו סומכוס, אבל אני חושב, כאן אולי סומכוס גם יודע, למה? כי בעצם, מה יש כאן? אתה רוצה להוציא,
אולי
גם רב... מה? אולי גם רבנן עודים כאן.
אולי הבלד עשה חצי מהנזק, נכון?
מה זה?
אולי הבלד עשה חצי מהנזק, אולי הוא לא עשה חצי מהנזק.
אז לפי חכמים המוצאים מחברו עליו הראייה, אז הוא יכול להגיד לו, תביא לי ראייה. אבל יש לה, אולי כאן, אולי גם כאן חכמים יודעו, למה? כי הרי יש כאן חזקה. היא הייתה מעוברת, אז אנחנו ממשיכים את האינרציה שמעוברת, נכון? וגם, אבל יש לו חזקת ממון. טוב, אם נגיד כמו סומכו זה פשוט. טוב, אומרת הגמרא. תוספות מאיר כאן מחלוקת אחרת. דברי רבא, לא עתה המתיג רבא, כי עד כיוון שותפים נינו, אמרינה במניח, אם כיחש המזיק או שבר ברשותה תרוויו, כאילו בעצם השור המזיק הוא חלק, יש לו שותפות, אז אם הוא נעלם, אז בעצם זה גם שלו. טוב, על כל פנים, אומרת הגמרא, תעמה דלויה דינן, היא אב ולד בעדה, כנקחה היא לא אביה, אבל היא פשיטה לן, דאב ולד בעדה, כנקחה, משתלם כולי חצי נזק מבלעד. אז אם הפרה נעלמה, הוא יכול לשלם מהוולד, וגם אם הפרה נמצאת, אתה יכול מה שהוא רוצה לשלם לו בשווי של הנזק. הנזק היה 10,000 שקל, הוא צריך לשלם 5,000. הוא יכול לשלם מהפרה, הוא יכול לשלם מהוולד. במקרה שהפרה נלמה, אז הוא ישלם מהוולד, ואם הוולד שווה רק 3,000, זה מה שהוא ייתן, לא יותר. רבה לתמי, דאמה רבה, פרה שהזיקה, וברור לנו שהזיקה מעוברת, לא בספק, ידוע שהפרה המעוברת היא נקחה והזיקה, גובה מבלדה. למה, מה הייתה מה? גופה היא. ובר ירח אמו, זאת אומרת, הוא חלק אינטגרלי מהאימא, זה נקרא גופה. אבל תרנגולת שהזיקה, אינו גובה מביצתה. למה לא גובה מביצתה? בגלל שהביצה זה פירשה באלמה, זה משהו אחר. כן.
זה לא חלק מהפרה.
כן.
זה לא חלק מהפרה. אז באמת יש דיון על העניין הזה, האם...
כמה שווה ביצה?
זה לא הדף שלי. כן.
אז זאת אומרת, יש מצב שהיא מאורה בגידים, הביצה הולכת בשלבים. אז אם היא מאורה בגידים, יש רוצים לומר שזה כמו עובר, חלק מנה. אם זה כבר ביצה גמורה, זה פירשה באלמה, כי הביצה בעובר יש חיות בזמן שהוא בבטן אמו, יש לו חיות עצמית. גם אם הוא קשור לאימא, אבל הביצה זה כמו הפרשות, זה לא דבר שקשור לגוף הבהמה. אז כן, יש רוצים לחלק במצב של הביצה. יש בדיני איסור ויתר, אם למשל התרנגולת נטרפה, אז הביצה גם כן מקבלת דין של טריפה. אז יש רוצים לחלק בין נזיקין לבין איסור ויתר. ויש רוצים לומר, תלוי במצב. שאם הביצה מאורה בגידים, אז היא חלק בלתי נפרד, בין לנזיקים, בין לאיסור ויתר. איסור ויתר נפקא מינה, אם נטרפה התרנגולת, גם הביצה אסורה, כי היא חלק מהתרנגולת. ולגבי נזיקין, כמו שכאן רואים, אמנם בתרנגולת, מה יכול להיות משקל ביצה 56 גרמים, שהיא נתנה, היא נקחה משהו... נגיד היא נקחה יונה, אז יש הבדל אם זה תרנגולת 2 קילו, 2 קילו 56 גרם. טוב, יכול להיות גם כן כמה ביצים, אומנם יש תמיד בתורנות ביצה אחת. טוב, יש כל הביצים. יש כאן שאלה עקרונית, כן? גרם או יותר מגרם. כאן אומרים המפרשים שבאמת מחשיבים גם לגבי העובר, לא עושים אותו, כמו שהערנו קודם, לא עושים את היחס של הנזק של הפרה כמו הנזק של העגל, של העובר. הכל באופן יחסי, כי אם העגל הוא רבע ממשקל הפרה, אז הוא לא, אם זה שייך לשני אנשים, הוא לא ישלם את ה...
רק קשור גס.
כן, זאת אומרת, כללית, את החלק שלו הוא ישתך שלם חצי. טוב, כי הוא שור תם, העובר הזה שהוא עובר תם. כן. טוב, בסדר. אז מה הוא אומר? תרנגול שהזיקה אינה גובה מביצתם, הייתה מה? פירשה באלמה הוא... זהו. אומר כאן רשי, ליתה לפרה ותם אינו משלם אלא מגופו, ואמר לי, אב לי כולה פלגה, איזה כמבלד, דאו נמי אסקן בעדי פרה, ורב הסביר עלי דחת גופה הוא, רב הסובר שהעובר והאמא הם גוף אחד, ואבי כאחד מבריה, כמפרש בסיפה דמילתי, משלם למינה, ריבה דניסקה, ואידה ריבה מפסיד, ואפילו שווה אבלד כל פלגה ניסקה, כן? או חד גופה הוא אמרנו כן יפה שאלה למינה ריבה דניסקה ואידה ריבה מפסיד אפילו שווה אבלת כל פלגה ניסקה למה כאן למה באמת, לכאורה הוא צריך לשלם את כל החצי, אם הוא שווה. תוספות כאן מדבר על השאלה אם הוא בר ירך עמו, זה הדיון כאן, בתוספות הארוך, מה איתה מהגוף ההיא. נקרא כמה שורות בתוספות, יש כאן דיון מגמרא סנהדרין ותמורה. מה איתה מהגוף ההיא? דאבה רמה רבה בפרק כל האסורים במסכת תמורה ובסנהדרין פרק הנשרפים. ולד הנרבד והנוגחת אסור. כלומר, יש הרי בהמה שנרבעה מותר לשחוט אותה ולאכול אותה לחולין, אבל אתה רוצה להביא אותה קורבן, זה אסור. אותו דבר הנוגחת. הנוגחת, שזה יכול להיות, ראינו שאם קדם לפני גמר דין ושחט, יכול לאכול אותה, אבל לקורבן הוא פסול. אסור. היא ובלדה נקחו, אז גם לא רק הבהמה נאסרת לקורבן, זה ברור. אלא גם הוולד אסור, למה? היא וולדה נקחו, היא וולדה נרבעו. אין להוכיח דעובר ירך עמו. בעצם מהדין הזה אפשר להוכיח שעובר ירך עמו, עובדה שהוא נפסל לקורבן. דעתם היינו תמה שהוולד עצמו נהנה מרוויה. כלומר, הוולד עצמו יש לו שייכות להתרגשות של גוף האישה, של גוף יש דבר כזה גם אצל אישות, אצל מעוברת. כתוב שחודשים השניים יפה לבלד, לא יפה לבלד, יש איזה תועלת בזה, שהבלד עצמו נהנה מרוויה, והיא ובלדה נקחו ונרבעו. אותו דבר לגבי רבייה, לגבי נגיחה, כי זה כבר אמרנו, ככל שהמשקל של הפרה עולה, אז הנזק יותר גדול, אך משמעתים יש להוכיח כי ליתה לפרה להשתלם משתלם מן הוולד, ואם לאו יערך עמו, משם אי אפשר להוכיח. הוא אומר, למה? כי שם זה סיבה אחרת, אבל כי העגל עצמו, העובר עצמו נהנה, אבל מגמרתנו רוצה להגיד תוספות כן אפשר להוכיח. כי מה אמרנו? ליתה לפרה להשתלם משתלם מן הוולד, ואי לאו יערך עמו, למה משתלם? מבלד חלקו וחלק הפרעת הוא שני שברים תמים, יש דין כזה, שני שברים תמים שהזיקו, שני שותפים, שאלה מעניינת, אם נאבד אחד מהם, מי אהבה משלם חלקו וחלק חברו? טוב, תוספות נמשיך בהתפתחות העניין, טוב, בסדר, נמשיך הלאה. אומרת הגמרא, ואמר רבה, אין שמים לפרה בפני עצמה, כלומר, שאתה בא ואומר, מה הזקת? הזקת פרה ועובר. יש שני סוגי תחשיבים, בואו ניקח דוגמה קלאסית שהגמרא מביאה. נגיד אדם, בהמה שלו, אכלה ארוגה, הזיקה ארוגה בשדה. אפשר לעשות חישוב כמה שווה ארוגה, ואפשר לעשות חישוב כמה שווה השדה בצעה, אם הארוגה הזאת, או אומרים לקונה, תשמע, תדע לך, הארוגה אחת התייבשה, אני יודע, קרה לה משהו. אז כמובן, בתחשיב השני הוא הרבה יותר זול, מאשר אתה ממקד. זה כמו אם אתה קונה טון של חיטים, זה עולה לך ככה. אם אתה קונה קילו, זה יותר יקר. אז הוא אומר, שאתה עושה חשבון, הנזק שנקרא לפרה ולעובר, אתה עושה את זה לא כפרה לחוד ועובר לחוד, אלא כפרה מעוברת, כמה זה עם ולד, כמה זה בלי ולד. כי זה מה שהוא בעצם הזיק, פרה מעוברת. אתה לא תגיד, רגע, יש כאן פרה ויש ולד, בוא נעשה חשבון. לא, לא, אנחנו כאילו לטובת המזיק. בואו נראה את זה בפנים. ואמר רבה, רבה, כן? ואמר, עוד דין אמר רבה, אין שמים לפרה, כשהוא הזיק הוא פרה והוא ברה, נגיד שניהם נהרגו, אז הוא לא עושה תחשיב לפרה בפני עצמה כמה עולה ולבלד בפני עצמו, אלא שמים לבלד על גב פרה. כמה עולה פרה מעוברת וכמה עולה פרה בלי עיבור. ואת ההפרש הזה הוא משלם על על העובר, כן, או תחשיב כולל, כמה שווה הפרה אם עוברה. שאם אתה אומר, כן, נמצאת, אתה מכחיש את המזיק. זאת אומרת, אתה בעצם גורם למזיק לשלם הרבה כסף. הגמרא עוד נטישה, נו, זה זה, כשיש... אם הדין הוא ככה, צריך לשלם. וכן אתה מוצא אותו רעיון בקוטע יד עבדו של חברו, אז הוא לא עושה תחשיב של היד בפני עצמו, אלא כמה שווה עבד עם יד, כמה שווה עבד בלי יד. וכן אתה מוצא במזיק שדה של חברו, מה שדיברנו בערוגה. אמר לי רב אחא ברי דרב, אני לא מבין, אם זה הדין, יקוב הדין את הארם. זה לא בן אדם צריך לרחם עליו, הוא אדם מזיק. זה בסדר, הוא בן אדם, הוא לא, הבהמה שלו הזיקה, אבל למה אתה מתחשב כל כך? אם הדין הוא ככה, אז מה, למה תגיד שלא נעשה את התחשיב האמיתי? אמר לי רב אחא ברי דרבה לרב אשי, ואי דינה הוא, ליקחוש מזיק. אדרבה, אנחנו אומרים, המזיק, אדוני תשלם במיטב כספך. אז הוא אומר לו, לא, באמת זה לא הדין. אם זה היה הדין, אי אפשר לעשות הנחות למזיק. הרי כשאת עושה הנחה למזיק, אז זה על חשבון הניזק. לכן אומרים בדיני נזיקין, אין חומרה וכולה. כשאתה דם בדיני ממונות, לא שייך חומרה וכולה. אם אתה הולך חומרה לצד א', זה כולה לצד השני, וכן ההפך. אדאמר לי, אומר לו המזיק, תשמע, מה אתה רוצה? הייתה לך פרה מעוברת? כמה שווה? אז אני אשלם לך פרה מעברת, אז יקטח. פרה מעוברת, הזקתי אותך. פרה מעברת, שיימין הלך, אני אשום ואתן לך. אל תחייב, זאת אומרת, עכשיו זה משתנה. אני לא אחשיב את זה בנפרד, כי על פי דין מגיע לו תחשיב של... כולל ולא זה לחוד וזה לחוד, ולכן אנחנו באים לטובת המזיק, כי הדין לטובתו. אומרת הגמרא, פשיטה פרד אחד ובלד אחד, עכשיו ככה, יש ערך כל דור ודור דורשיו. למשל, פעם, טוב, אני לא רוצה להשוות, אני אומר רק, זה עניין של... מודה, הפעם אישה מלאת בשר זה היה מעלה גדולה. יש עדיין תרבויות כאילו ש... והיום זה אחד, זה כמו נכות. אישה שיש לה זה... לא, קשה לה להתחתן אם היא יותר מדי מלאה. משקל כבד. אבל נעבור עכשיו, זה לא פשוט. המודל של הדור המודרני זה משהו אחר. מושפעים מכל מיני סרטים. כל מיני דמויות שאתה מצייר לעצמך. טוב, זה עניין מעניין. התרבות מולידה גם כן את הדמיונות. עכשיו, נחזור לעניין שלנו, בלי קשר. פרה, איך המחיר שלה? הוא רואה פרה גדולה, שמינה, מחירה עולה. אבל אם היא רזה, כמו בחלום פרו, חושות ושמנות. עכשיו, בשומן יש שני מרכיבים. הנפח, כשהיא מעוברת אז היא נראית יותר גדולה, והשומן. השומן הרבה פעמים קורה מחמת העיבור. השומן הרבה פעמים כתוצאה מהעיבור, חוץ מאשר הנפח שיוצר העובר, יוצר ברקמות שומן, אבל זה לא בהכרח. השומן הוא לא בהכרח תוצאה של העיבור. אז עכשיו הגמרא קוראת לזה פיטמה והנפחה. הפיטמה זה השומן והנפחה זה הנפח. ובכן, פשיטה, אם הפרד אחד ובלד עד אחד, אז שנותנים, כמובן, השור הנקחה, נצטרך לשלם לשני הצדדים, לפרה את נזקה ולבעל הבלד את נזקו. אמרנו לפי תחשיב של ביחד, אוקיי, הולך יחד. פיטמה לבעל פרה ונפחה, כן, עוד פעם, שם פרד אחד ואחד, פיטמה לבעל פרה. השומן פשוט שזה הולך.
מי מזיק למי?
כאן הזיקו פרה עם עוברה.
פרה עם עוברה.
הזיקו לפרה. לפרה. הזיקו לפרה. עכשיו ככה, כשאתה עושה תחשיב של הפרה, עושים תחשיב, כמה היא גדולה, המחיר שלה עולה, וכמה שומן. דרך אגב, גם בבשר, היום בשר שמן לא מוכנים לקנות. פעם זה היה כנראה גם בגלל התזונה והאווירה שונה. היום זה יוצר כולסטרול, או שפעם לא ידעו, או שפעם, אני זוכר שיש כאן מרפא, דוקטור רוזנטל, הוא היה גר באזור שלנו. אז הוא סיפר לי פעם אחת, בא החולה שיש לו בעיה עם כולסטרול גבוה, אז הוא ניסה אצל רופאים, הוא בא אליו, אמר, תיקח, תאכל ביצים. ביצים? לא, הוא אומר, לא סתם ביצים, ביצים בלדיות, שהתרנגולת גדלה ותאכל. אז הוא שמח עליו, וזה מה שהוא עשה. הוא בא לרופא, מה?
אחד ביום, לא ביצים.
לא, הוא אמר לו אפילו, הוא אמר לי יותר מביצה ביום, יותר. אז הוא אמר, אפילו תאכל שני ביצים, זה בסדר. זה לא יעלה, זה יוריד לך. טוב, אז הוא בא אחרי כמה זמן, הוא אומר, תשמע, קרה נס, מה קרה? הוא אומר, אכלתי ביצים. הוא אומר, חשבתי עד עכשיו לטפל, עכשיו צריך טיפול פסיכיאטרי. אז הוא אומר, זה העובדה, אכלתי ביצים כאלו. הוא אומר שזה... מה אני רוצה לומר, שהנושא ששומן מזיק היום, פעם שומן זה החלק, זה בגלל גם כן צורת הפיתום וצורת הגידול של בעלי חיים. אז זה יכול להיות, כן. מישהו אמר לי פעם, פשוט פעם לא ידעו מה זה כולסטרול.
אתה יודע, הרבים, הסיפור לי בחוץ לארץ, אנשים אכלו ולא.
לא, כי המזג אוויר השונה, שמה...
שם
בגיל 40
הממוצע
החיים היה גיל 40 פחות אפילו.
לא,
לא, לפני 100 שנה. טוב, רבי סי, נחזור לפרה. טוב, נו, צביקה, צביקה, אנחנו נעצור כאן, אנחנו מבקשים עכשיו לחזור לפרה. התחלנו עם פרה. טוב, נחזור לעניין. אומרת הגמרא, אז הוא אומר, אז אני חוזר עוד פעם. פשיט הפרה עד אחד ובלד אחד, פית מה לבעל פרה, השומן לבעל הפרה, כי הפרה היא מייצרת את השומן, גם אם יש השפעה לבלד, לעובר. נפחה, אבל הנפח שלה שמשלמים יותר על הפרה בגלל שהיא, כלומר, בעל הבלד יקבל את דמי הבלד לפי התחשיב, אבל הוא יקבל עוד בונוס, כי את הפרה מכרו קצת יותר יקר בגלל הנפח. הוא יקבל חצי מזה. נפחה, מאי, רב פאפה אמר לבעל פרה, רב אחא ברי דרביקא אמר חולקים, והלכת החולקים. כן, רש"י אומר, וקוטע יד עבדו באמצע שורות הצרות, אין שם עם היד בפני עצמה לומר כמה אדם רוצה ליטול לקטוע יד עבד כזה. דוודאי רואה עבדו שלם, אין קוטע ידיו אלא בדמים מרובים. כן, ציור מעניין, אבל שמין עבד זה כמה הוא שווה עכשיו וכמה הוא היה שווה תחילה, אם קרה לו שאין לו יד. המזיק שדה חברו, קוצץ נטיותיו או אכל ארוגה אחת, אין שם עם אותה לבדה, אלא שם בצעה, גודל של שדה שזורים בו שעה, בצעה זה 50 על 50, משכן היה בצעתיים, זה 100 על 50, כן, 50 אמה, באותה שדה כמה הייתה יפה תחילה, אמה פחתו דמיה בשביל ארוגה זו. פיתומה, מה ששמים אותה, שהייתה יפה פני שומנה, אבי דבעל פרה דאבלד, מחמתי לא עתי שומנה. זה בא מהפרה. נפחה מאי, מה שהייתה יפה פני נפחה, למי ישלם, אז ראינו מחלוקת, הלכה יחלוקו. עכשיו יש כאן משנה נוספת, בעזרת השם. כן. אני אקרא כמה שורות בתוספות דיבור המתחיל, מה איתה, מה את פירשה באלמה, הוא הזכרתי את זה תוך כדי לימוד, ועד אמר באילו טריפות, מסכת חולין, פרק שמדבר על הטריפות, גבי פלוקטה דרבי אליעזר ורבי יהושע, בבלה טריפה כל מודים שמה, שאם האם טריפה, אז הבלד הוא טריפה, בביצה טריפה שהיא אסורה, מה איתה, מה, למה באמת היא גם טריפה? למה הביצה נחשבת טריפה אם התרנגולת טריפה? הרי אמרת פירשה באלמה, פרשה באלמה, אומר כיוון דאגידה בגופה כגוף אדמיה. זאת אומרת בשלב של חוסר הבשלות שהיא עדיין מאורה בגידים. היינו דווקא אותם שמאורות בגידים שנמצאו אדומות ממי תרנגולת, חשיב גובה תרנגולת. וכך אין גובה מביצתה. דמי מאמר, עכשיו הוא חוזר לעניין שלנו, כי כאן יש ספק, מי אמר שהיו מאורות בשעה שהזיקה תרנגולת, ואפילו לסומכוס לכל הפחות, מאותה דמיטיאל דאינה אין גובה, דמאתמול גמרה לה, שמה הקצב של ההתפתחות, זה כמו שיהיה הלידה בזמן ימות המשיח, הרב וילדה יחדיו, אז זה באותו יום. אבל עניין טריפה אסורה, דשמה בשעה ש... טריפה זה זמן מתמשך, זה לא שעה, היא יכולה להיות טריפה כבר חודש התרנגולת. בשעה שנטרפה הייתה מחובר, אפילו אותם שנולדו מיד אחר שנטרפה אסורה מגזרה דרמנו, וזה ביצה תרנגולת, וכו' וכו'. טוב, בסדר, בואו נראה הלאה את הגמרא. משנה, קדרים. אחד המקצועות היו קדרים, עושים גדרות. אפשר לראות בכפרים הערביים בצידי הדרך, הם עושים הרבה גדרות. פעם זה היה הכלי השימושי ביותר. היום פלסטיק, חומה... כלים עולים זול מאוד. מי היום מגעיל כלים כבר לא לפסח, קונים כלים, זה הכי זול שבעולם. כן? פעם מערכת צלחות, זה היה סרוויז של זה, היה עולה הרבה כסף. היום ב-40 שקל, 70 שקל, אתה קונה סט של כלים, ולמי כמעט אין צורך להגעיל כלים. טוב, אז פעם היה, כן, אמרנו, לעילוי נשמת הרב עקיבא. לצערנו, פרומה, זכרונה לברכה, עכשיו הלוויה, פרומה גולדנשטיין, שאנחנו כל יום הזכרנו את שמה, נפטרה היום בצהריים, ובכן, שיהיה לי אילו נשמתה. היא לא, היא תושבת קריאת שמואל, חשובה מאוד, הייתה מורה. מה? כן. הקדר, הקדר שהכניס גדרותיו לחצר בעל הבית שלו ברשות. קדר, הוא בא לשוק, עכשיו, אין לו מכחנות. תמיד. אז מה הוא עושה? יש לו פינות שהוא שם שם חבילות, הוא מוכר, הוא גומר למכור, יש לו... עכשיו, אצל קדר זה יכול להיות דבר קבוע שהוא עושה, אבל הוא לא קיבל רשות. הוא פנה איזה, מצא איזה פינה והוא שם, אתם מכירים את זה, יש, רואים בשוק דברים כאלו. כשאדם רוצה לחפש פינה, הוא לא יכול לשים את כל הסחורה שלו, אז חלק הוא שם בצד והוא בא...
שזה
בא...
נפח גדול.
כן, זה נפח גדול, אז הוא לאט לאט מביא עוד סחורה ועוד סחורה. גם הוא לא רוצה שיתחילו לגלגל לו את כל הסחורה, אז הוא מביא קצת קצת. הוא הכניס דירותיו בלי רשות, מצב שני שקיבל רשות. השאלה, כשאתה מקבל רשות להכניס, האם בעל החצר מקבל על עצמו גם אחריות לשמור על הגדרות שלך שלא יוסקו א' על ידי בעלי חיים שלו, ב' גם שלא תבוא רוח, תעיף את זה. מה בדיוק מידת החיות? ובכן, אומרת המשנה, הקדר שהכניס גדרותיו לחצר בעל הבית שלא ברשות. איך אומרים? גם היום יש עניין מכונית, נכנסת לחצר, הכנית, היום עושים מחסומים, בלי רשות. מה מידת החיות? ושברה בהמתו של בעל הבית, פטור בעל הבית לשלם. אומר לו, מי נתן לך רשות להיכנס? גדרותך ברשותך, ברשות עם מי באה? כן? ושברה בנתות מהפטור, והיא מוסקה בהם, אבל אם קרה משהו אחר, שהפרה של בעל החצר הוסקה מהגדרות, היא נתקלה בהם ונפלה וחתכה אותם, היא יכולה גם למות או נפצעה, הוא צריך לשלם. הכנסת בלי רשות, אתה משלם. בעל הגדרות חייב, ואם הכניס ברשות, אבל אם הוא הכניס ברשות, בעל החצר חייב. מה הוא חייב? הוא קיבל רשות, אז אם השור שלך או הכלב שלך הזיק את הגדרות, או, אתה יודע, אתה אחראי על זה. מה יהיה אם יבוא שור מהרחוב ויזיק? האם גם אתה אחראי? טוב, נראה בגמרא. מקרה שני, שבעצם אותו פרינציפ, וכאן תוספות אומר, תצריכות, אני אראה את זה עוד רגע, תוספות אחרון קצר. הכניס פירותיו לחצר בעל הבית. שלא ברשות אותו רעיון, הוא בא עם ארגזים לשוק, זה מצוי, הוא שם, הוא נגיד מלפונים או משהו, פלפלים, הוא שם כמה ארגזים בחצר, כמה הוא לוקח לשוק. ובא הבהמות של בעל הבית, אכלו את זה, דרסו את זה, שברו את זה, אז ואכלתם בהמתו של בעל הבית, פטור. בעל הבית אומר לו, מי נתן לך רשות להכניס? ואם הוסקה בהם, בעל הפירות חייב. אם הפרה של או השור או הבעל חי של בעל החצר היא הוסקה מחמת הפירות, אפשר שתי אפשרויות, או שהיא אכלה וקיבלה כאב בטן דברים, או לחילופין הוחלקה, נראה בגמרא. היו עגבניות והיא החליקה ושברה את כל הצלעות. כן? ואם הוסקה בהם בעל הבית חייב, ואם הכניס ברשות, בעל החצר חייב. מקרה שלישי, ואתם ודאי תשאלו למה צריך את כל המקרים, הפרינציפ שווה, הכניס שורו לחצר בעל הבית, שלא ברשות. עברנו את הדף לדף מ"ז עמוד ב', ונגחו שורו של בעל הבית את השור שנכנס בלי רשות, או שנשחו כלבו של בעל הבית, למרות חידוש, הכלב גם המגדל כלב רע בתור ביתו, לא חשוב, זה לא חשבון שלך, זה חשבון של בעל הבית, פטור. נגח הוא שורו של בעל הבית, חייב, הכל אחריות עליו. ואם השור הזה נפל לבורו של בעל הבית בחצר, בחצר מותר לי לחפור בורות, זה חצר שלי. אז אם כן, אם נפל השור שנכנס בלי רשות לבור שבתוך החצר והביש מימיו, הוא אומר, אדוני, יש כאן 5,000 ליטר מים, מה עשית לי?
מי שתייה.
מי שתייה, או כן. חייב, יותר מזה, נגיד שהאבא שלו טיפלו בבור, סיידו את הבור שלפני הגשמים, שלא יחלחל המים לאדמה, הם אילו סיד, היו בתוך הבור, והשור נופל עליהם והורג את האבא או את הבן, את שניהם גם יחד, אותו ואת בנו לא עלינו, היה ואומנו תוכו, משלם את הכופר, משלם את הכופר. למה? כי שור תם אפילו, שלא מתכוון להזיק, אם הורג בן אדם, בעלה משלם כופר. ואם הכניס ברשות, אם הוא הכניס לחצר ברשות, בעל החצר חייב. כן, בעל החצר חייב בכל המקרים והוא פטור. רבי אומר, בכולם אינו חייב עד שיקבל עליו לשמור. גם אם אני נותן לך רשות, רבי טוען, גם אם אני נותן לך רשות, כן?
בתנאי שהנזק עליך.
עליך כמו רבי. אני נתן לך רשות להכניס, אבל אל תפיל עליי תיק של שמירה. אם אני אגיד לך, תשמע, תכניס ואני אשמור, משהו אחר. אבל אם אמרתי לך רשות, תגיד תודה שנתת לך רשות, מה אתה... חכמים אומרים, מה קורה בסתם? טוב, הגמרא, נראה את זה מיד, נראה רק רשי במשנה. רשי אומר בראש המשנה כאן, אין הרבה רשי, היה אביו או בנו שבא לבית תוכו, משלם את הכופר, מראה פריך, התם ובמיין הקט אחי. כי בתם אין כופר. אתם יודעים, אמרנו, לסכול את השור הורגים, סוכלים בין תם בין מועד, אבל כופר יש רק במועד. בתם אין כופר.
היה לנו שיטה
ברשות הנזק. שאז הוא משלם. זהו, זה בדיוק הסוגיה כאן. כן. נראה כאן הגמרא, הגמרא תשאל מה שייך כאן כופר. אולי זה הנקודה שאתה מורה. רשי רומז. כן, טוב. גמרא. תאמה דשלא ברשות. למה הוא נפטר? כל המקרים הוא הכניס בלי רשות. הברשות לא מחייב בעל גזרות בנזקי בהמתו דבעל חצר. אבל אם הוא הכניס את זה ברשות, את מה? את הגדרות. ומה עשו הגדרות? הזיקו את בעלי חיים של בעל החצר. תאמה דשלא ברשות, אז הוא חייב בעל הגדרות לכל הנזקים שהדברים שהוא מכניס, הפירות שהוא מכניס, השור שהוא מכניס, הגדרות, הפירות, הכל הוא חי על זה. ברשות, אבל הוא מקבל רשות, לא מחייב בעל גדרות מנזקי בהמתו דבעל חצר, הוא לא מתחייב, ולא אמרינן קיבולי קביל בעל גדרות נטירותא דבהמתו דבעל חצר. אנחנו לא אומרים, רגע, קיבלת רשות, אבל זה, אתה לא פראי, אתה לא חופשי. אתה מקבל רשות להכניס שור לחצר שלי, לשמור עליו. אני לא אמרתי לך. אז הוא אומר, אנחנו לא, הוא פטור סימן שאין לו אחריות עכשיו לשמור. הבאתי גדרות, אני לא, כדרים, כן, גדרות עם קוף. אני לא אחראי על מה שיגרו מהגדרות. ככה משמע. עוד פעם, טעם עד שלא ברשות, אז חייב בעל הגדרות וכולי. הברשות לא מחייב בעל גדרה בנזקי בהמתו, זה בעל חצר. ולא אומרים, אנחנו לא אומרים, רגע, נתת לך רשות, תשמור על זה. לא, לא אומרים, קיבול לקבל בעל גדרות נטירות עד בהמתו, שבעל הבית. מה זה? ניזוק, כן, 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 כן. זהו. לכאורה, כי ככה משה פטור, אמרו פטור, לא אמרו, לכאורה, למה בעל הגדרות קיבל רשות פטור, אם הוא הזיק את רכושו של בעל הבית, הרי הוא יכול להגיד לו, אדוני, הכנסת, תשמור. לא אומרים, הגמרא מדייקת, מיד נראה את האפשרויות השונות. לא אומרים כבול כבל לכבל לראות נטירות עד באמתות בעלה בחצר. מה אני רבי? דאמר כל בסתמה לא קביל עליה לשני הכיוונים. גם בעל החצר שאומר לך אני אתן לך רשות להכניס, זה לא אומר שאני אתן לך רשות להכניס ואני אשמור. גם אתה קיבלת רשות, אני לא התניתי איתך, אז אתה לא קיבלת גם כן אחריות. למרות שזה לא, זה לא שווה. בהיגיון נגיד, נותנים לך רשות, תגיד תודה ותקבל אחריות. אני, שאני בא לחצר, אני עושה טובה, אני לא מחויב לך שום דבר. טוב, אבל ככה מדייקים. אני חוזר עוד פעם, תמה, זה שלא ברשות, הברשות לא מחייב בעל גדרות בנזקי בהמתות בעל חצר, ולא אומרים אין קיבול לקביל, כי הרי כאן לא עשו תנאי מפורש. בעל גדרות נטירות השמירה שבהמתו שבעל חצר. מה, אני, כמו מי זה הולך? כמו שיטת רבי במשנה, דאמר כל בסתמה לא קביל עלי תירותה. אם אני נותן לך רשות להיכנס, כמו כן, אם אתה קיבלת רשות להיכנס, לא דיברנו על שמירה, אז זה בלי שמירות. כן? עם הספר, אז בואו נראה את המקרה, את המקרה השני. אם הכניס ברשות, בעל חצר חייב. אז אם מה פרוש בעל חצר חייב? סימן, קיבלת רשות, יכול בעל החצר להגיד, רגע, אם אמרנו קודם, קיבלת רשות, אבל לא קיבלת אחריות, בא לך צרגית. ואם כתוב בכל אופן שהוא חייב, סימן שברגע שנתת לך רשות להכניס, קיבלת אחריות. אז הטען לרבנן שהם אומרים, כי נתת רשות, זה כולל גם
אחריות.
מה זה? לכאורה זה סותר. קודם כל מצד, לא מצד ההיגיון, מצד הדין במשנה. מהרי שמשמע שהולכים כמו רבי, מהסיפה זה הולך כמו רבנן, עדיין זה לא נורא קשה, בוא נלך לדין השלישי. אתה לרבנן דאם רבי, סתם אני קבול עלי נטירותה. ותו, יותר קשה, עוד, רבי אומר, סיום המשנה, בכולם אינו חייב עד שקבל עליו בעל הבית לשמור, אז מה קורה? הדין הראשון הלך כמו רבי, הדין שלוש אחרון הלך כמו רבי, האמצע הלך כמו רבנן, זה מוזר. רישא וסיפא רבי ומציאת הרבנן, מה זה? אמר רב זירא, זה שתי משניות נפרדות. הרישא היא משנה אחת והביאה רק דעת רבי, כן, את דעת הביאה רק דעת רבי, רק דעת רבי. והשתיים שלוש זה משנה נוספת שהתחברה למשנה הקודמת והיא מביאה את המחלוקת. אומר תברא, תשבור את המשנה הזאת, מי ששנה זו לא שנה זו. רשי אומר תברא, תברא קשה הדדי רישא וסיפא דתנא קמא, ומי ששנה זו לא שנה זו. ותנאי אליבא דרבנן, מר סבר פליגי רבנן עלי דרבי, מה סבר פליגי? זאת אומרת, זה בעצם השאלה אם יש כאן מחלוקת או לא. זה שתי החלקים של המשנה. טוב, אומרת הגמרא, אבל רבא אמר, לא, זה תירוץ דחוק. אנחנו רואים שרבא רוצה תמיד יותר את הפשט. כולה רבנני. וברשות שמירת קדרות קיבל עליו על חצר, ואפילו נשברו ברוח. זאת אומרת, גם הרישא וגם הסיפא, יש אחד, שתיים, זה רבנן, כן? וברשות כי הדין האחרון, הדין האחרון זה ברור שזה רבי, כי המשנה אומרת שזה רבי. וברשות שמירת דרותיו, בדרות, קיבל עליו על החצר, ואפילו נשברו ברוח.
אבל בעל הגדרות לא קיבל עליו.
לפי חכמים, פירוש הדבר שהוא באמת קיבל את ה... בזה שנתתי רשות זה כולל הכל. אפילו נשברים ברוח, זה חידוש. אפילו יבוא רוח וישבר את הגדרות שלך, נתת לך רשות, אתה הלכת לשוק, אני אחראי. אני רואה רוח בא, אני צריך ישר מה לחסות את זה עם ברזנט. אני לא יודע מה. אומר רשי, דאול ואנטרי לך כמר. על, תכניס ואני אשמור לך את זה. זה הכוונה שאני נותן רשות. אבל בעל גדרות לא קביל עלי מידי. בעל הגדרות בזה שנתנו לו רשות להיכנס, לא קיבל. כי יש בזה גם היגיון, היגיון הפוך. ההיגיון הראשון אומר שבעל הגדרות יותר חייב טובה לבעל החצר. אבל מצד שני, בעל הגדרות אומר, אתה יודע למה נכנסתי את הגדרות אליך. אני צריך ללכת לשוק. אני לא יכול להיות גם שם וגם כאן. מה, אני אביא את הגדרות לחצר שלך, אני לא אמכור שום דבר. אומרת, זה שקיבלתי רשות, אתה, אני לא יכול לקחת לשמור. זה
כאילו...
בסדר, נתת לי רשות, אתה יודע שאני הולך לשוק. טוב, אפשר להגיד, כן.
נתת בן אדם שישמור.
בסדר, אז הוא צריך להגיד לו. טוב, אז בסדר, נכון, זה המחלוקת.
זה גם למה ש... נתן דוגמה אחד הרבנים שם, שאומר, יש לו מה שנקרא תופעה, שיש לך חנות, ואנשים הולכים להתפלל, עוברים נר באיזה מקום, ואין להם חנות, זה בית כנסת, יש להם דברים כבדים, אומרים לה, אני שם את זה אצלך פה רגע, אני אתפלל, אני חוזר. הוא אומר, הוא לא חייב לשמור את זה, הוא יכול להתפלל את זה. הוא יכול
להגיד לו, תשמע, תשאיר את זה בלי אחריות, אני לא, אני, תנאי בממון מועיל. אתה יכול להשאיר, אני לא אחראי, כי אחרת נותן רשות. טוב.
הוא לא חייב.
הוא לא חייב, יש גם חסד, אבל אתה לא חייב לשמור. נכון, נכון. נלך הלאה. דרך אגב, לפני שממשיכים, רציתי להראות לכם את התוספות האחרון, בעמוד האחרון, בעמוד הקודם. תוספות קצר. למה צריכים שלוש דוגמאות? במשנה. הקדר שכניס לרותיו, אנך תלתה בא וצריכה, ולא זו אף זו קטני. זה חידוש על גבי חידוש. דייתן הגדרות, אבא מינה, ברשות חייו, לפי שנוחות להישבר. המציאות של גדרות הן רגישות לשבירה. לכן הוא חייב, אם זה בעל הבית או תלוי יפה. אבל וסתם הקבל עליי נתירותה. הוא יודע, אם אני נותן לך רשות להכניס, איך אומרים? זכוכיות ודברים כאילו, אני יודע שכמה זה רגיש. אבל פירות, לא, פירות מחזיקות, לא נשברות. ואיתן הפירות, יש בזה משהו אחר, נוחות להתקלקל, נרכבות, אבל בימה לא. בעצם היה אפשר לכתוב אחד ואת בימה וללמוד על הכל, אבל טוב. נמשיך הלאה. הכניס פירותיו לחצר בעל הבית. אז מה אמרנו? הכניס פירותיו וחצר בעל הבית. אז חייב. אם ברשות, אז אם ברשות, בעל הבית חייב. חצר, אם היא בלי רשות, בעל חצר פטור, בעל הבית פטור. עם הרב, לא שענו אלא שהוחלקה בהם. מה שאמרנו, שאם הבימה של בעל, אם הכניס בלי רשות, אז בעל הפירות הוא אשם, אם ניזוק הבימה של בעל הבית ישלם עבור הנזק. לא אמר שאנו מתי הוא ישלם שהכניס בלי רשות שהוחלקה. אבל אכלה פטור, מה הייתה מה? הבלה שלא תאכל. זה או גרמה או שזה עוד דין של גרמה. מי ביקש מהבימה שלא תאכל? אם הוחלקה ברגע שכנס... הוחלקה על הפירות. אבל אכלה את הפירות, ועכשיו אומר בעל הפירות. היא קיבלה כאבי בטן, והיא מתה. או מתה או נפצעה.
או נפצעה מאכילה.
כן, נפצעה מאכילה, ברור. עכשיו בעל החצר אומר, תשלם לי. נכנסת בלי רשות. אז הוא אומר, היה לו שלא תאכל. מי זמין אותה? היא קיבלה הזמנה לחתונה? מעניין. אז אומרת הגמרא על הסברה הזאת. אמר רב שיש את רב, רב הגדול, גדול האמוראים, מתי הוא אמר את זה? בזמן שהוא ישן. אז מי שיש כאלו שישנים, אז הם חולים שטויות. אז הוא חולם דברי תורה, אבל לא הגיונים. אמר רב ששת אמינא, כי נעים ושחיב רב אמר להשמטה. כשהוא ישן, הוא אמר, למה? מה פירוש? מה פירוש האלה שלא תאכל? הפרה מבינה? היא רואה פירות, אוכלת. היא לא שואלת איזה ברכה צריך לברך. ככה בן אדם שואל, רגע, מה זה? זה אדמה, עץ, מה מברכים על זה? שהכל, אז אומרת הגמרא, קינאים ושחיב רב, אמר השמד, תניא, הנותן שם המוות לפני בהמת חברו, אם אחד שם המוות, שם לפני הבהמה, פטור מדיני אדם אחד מדיני שמיים, שם המוות, הוא דלעבידא דאחלה, אז לכן הוא פטור.
מה זה, בכוונה?
כן.
להרוג אותה?
כן. נגיד...
למה
פטור? אז הוא אומר שבעצם היה לה שלא תאכל. היה לה שלא תאכל. אז הוא אומר דווקא שם המוות, לבהמה יש אינסטינקטים טבעיים. לפני שהיא אוכלת היא מריחה.
הוא בא לבדוק את זה?
בוודאי, בוודאי. בוודאי, אז מה עושים? מה עושים הגנבים? לוקחים בשר ותוקעים אותו בפנים את הסם. זהו, זה משהו אחר, אבל כאן נראה מה קרה כאן. אומר, אז הוא שואל עליו, רב, אתה אומר היה לה שלא תאכל, רואים מתי היה לה שלא תאכל? רק דווקא בסם, שזה טבעי שלא תאכל. כי הבהמה, לפני שאוכלת מריחה, היא מרגישה משהו מוזר. היא לא, בהמה, היא יודעת להיזהר מצמחים רעילים. היא הולכת בשדות, עיזים. מעניין, במדבר יהודה יש הרבה צמחים רפואיים, יש ביניהם רעילים. ואמרו המומחים, היינו עכשיו בחנוכה, הוא אומר, יש להם כאילו עברו קורס בבוטניקה. הם יודעים איזה לגעת, איזה לא לגעת. והטבע גם מגן על עצמו בצורות שונות באופן כזה. אז הוא אומר, זה באמת, הוא אומר, תראה, אני שמתי סם, היה שלא תאכל. משמע, אם הוא היה שם פירות וניזוקה, אז כן, כן משלם. כי מה זה היה שלא תאכל? זה כמו לאחד, אתה שם לו צ'ונט בשבת לפני האף, והוא לא יוכל. יש אנשים, רק רואים את הצ'ונט, לא יכולים לעמוד בפניו.
כן, בבית כנסת כבר.
כן. צריך לברוח כבר
הביתה.
כן. בבית כנסת נוטים היום, יש בתי כנסת שעושים. אז אם כן, דתניא, נותן שם מוות בהמת חברו פטור מדיני אדם חייב בדיני שמיים. תשימו לב, בכל אופן הוא חייב בדיני שמיים. שם המוות הוא דלא אבידא דאחלה. למה? כי היא לא רגילה לאכול את זה. אבל משמע פירות אבידא דאחלה בדיני אדם נמי מחייב. והמאי לפי רב צריכה להיות פטורה, מה אמרת? אבל שלא תאכל, מי אמר לך לאכול? אמרי. הוא הדין, אפילו פירות נמי פטור מדבר. רב יכול לתרץ, אל תביא לי קושיה. באמת, הדיוק שלך הוא לא מדויק. אמרי, הוא הדין, אפילו פירות נמי פטור מדבר. אז למה הוא הדגיש את שם המוות? כמה שאפילו שם המוות, נמי, דלה אבידה דאחלה, היית חושב שבמקרה כזה הוא פטור בדיני שמיים, חייב בדיני שמיים. ובית אימה, שם המוות נמי מדובר, כמו שאתה הצעת, באפרסת, דהיינו... מה? באפרסתא דהיינו פיירי. מה הוא עשה? באפרסתא דהיינו פיירי. מה הוא עשה? מין צמח כזה שאו שהוא יחביא בתוכו את הסעם או שזה עצמו מין צמח שהיא רגילה כן לאכול בדוגמה. אין לו ריח של זה. רשי אומר באפרסתא עשב דוידא למחלב. הוא שם המוות לבהמה. זאת אומרת מין צמח כזה זה כמו שאומרים, יש מאכלים שמזיקים לאדם. בדרך כלל אדם יודע, מאכל מזיק הוא לא אוכל. נגיד אחד, לא עלינו חולה סוכר או חולה זה, הוא מסור לך, אבל לפעמים זה כל כך טעים, הוא לא יכול להתגבר. הוא אומר, אסור לאכול מטוגן. הוא עובר ליד חנות פלאפל, הוא רואה צ'יפ, זה אוכל. מה? הבהמה הזאת, טוב.
אני חושב שזה בלשון מופרז.
כן.
אכלה יותר מדי.
או, טוב, בואו נראה, מיטבי, האישה שנכנסה לטחון חיטים אצל בעל הבית שלא ברשות, יש לו, איך זה נקרא, תחנת קמח שמה, והיא נכנסת בלי רשות, עכשיו, שלא ברשות, והיא אחר כך משלמת לבעל הבית עבור הזה, אבל היא נכנסה בלי רשות. האישה שנכנסה לתחום את החידמת בעל הבית שלא ברשות, אכלה, אכלתם בהמתו של בעל הבית, פתור. אם הוסקה, חייבת. ומאי, נעימה, ולשלא תאכל, רב אומר שלא תאכל, אמרי, ומי עדיפה ממתניתא דאוקימנא שהוחלקה? גם במשנה אמרנו הוחלקה, אז גם כאן נגיד שהוחלקה. לא על אוכל. לכן הוא פתור. ואת קרי לה, מה קרי? באמת, מה בכלל השאלה? הרי התשובה ברורה. אמר לך, בשביל מה מתיתי קטני, אם הוסקה בהם, כתוב בהן, משמע בפשטות, כן? שהוחלקה בהן. זאת אומרת, אם אוסיף את המילה בהן, זה כאילו יש אכילה ויש עוד משהו, אז הוא העמיד את זה שהוחלקה. אבל אך קטני, אם הוסקה, הנושא הוא אכילה. אז אתה לא יכול פתאום לשנות את זה להחלקה. קודם שאוסיף בהם, אז כאילו קודם דיבר על אכילה ועכשיו בגוף הפירות. עד החלקה, אבל כאן כתוב, אם הוסקן ואכילה, הוא זה קטן. ואידך אמר לך לא שנה, זה אין הבדל אם כתוב בהם לא יודעים. טוב, נעצור כאן בגלל הזמן, נראה הלכה. מה? נקודתיים. איפה זה הנקודתיים? כן. אז בוא נראה, בסדר. אומרת הגמרא, תשמע, הכניס שרוב לחצר בעל הבית שלו ברשות, ואכל חיטין, והטריז ומת, פטור. פטור בעל הבית. ואם הכניס ברשות בעל החצר חייב, מה היה ולי שלא יאכל? שוב קושיה על רב. אמר רבה, ברשות השלו, ברשות קרמית, ברשות שמירת שרוב קיבל עליו, אפילו חנק את עצמו. מה אתה שואל, הכניס שרוב ברשות? ברשות זה משהו אחר, לא דיברנו על זה. טוב. דף מם זין הלכה. כן, כמה יש לנו דקות? יש לנו עוד שתי דקות ומשהו. כמה? ארבע, לא. טוב, בבקשה. מם זין, ליווי. מצוות עשה מדברי חמים ללוות את האורחים. זה חשוב מאוד. אם אדם באים אליו אורחים והוא נשאר בשולחן, כאילו לא מצטער שהם הולכים. אבל אם הולך איתם, הוא אומר, לא, ההפך, רוצה להיות בטוח שהם הולכים. אבל זה לא כך. אדם חייב באשל, אכילה, שתייה, לוויה, לתת הרגשה לבן אדם שאתה איתו יחד, קשה לך להיפרד ממנו. צצה חכמים ללוות את האורחים, ואמרו חכמים זה על כל שינו מלווה ומתלווה כאילו שופך דמים. עד כדי כך, הגמרא בסוטה, מצווה בכלל הציווי שאהבת לך כמוך, שכל הדברים שאדם רוצה שאחרים יעשו לו, יעשה אותם לרעי אב. מצוות גמילות חסדים שאדם מקיים בגופו כוללת מצוות ביקור חולים, ניחום אבלים, הוצאת המת והכנסת כלה. וללוות את האורחים, ואין שיעור למצוות אלו. שכר מצוות ליווי האורח מרובה מן הכל, והוא חוק שחקק אברהם אבינו עליו השלום בדרך החסד שהנהיג, שהיה מאכיל ומשקה, עוברי דרכים מלווה אותם. כמו שאמרו במדרש, ואיתה אברהם אשל בבאר שבע. אשל, רשבת אכילה, שתייה, לוויה. יש היום לכל מיני עובדים במשרדי הממשלה, מקבלים אשל. היום אשל, כן, עובדים. אשל, אכילה, שתייה.
ולא לבן.
כן, לבן זה חיים, ביידיש, לבן זה חיים. גדולה הכנסת אורחים יותר מהכנסת בני השכינה, וליווי אורחים גם נחתם. אמרו רחמים, הישועה בן לוי, אחרי מדי אין לו לוויה, יסוג בתורה שנאמר, כי לוויה תן חן אורשה, נקים לגרות גתיך. מעניין מה, זה נקרא הסרת מכשול, מה זה קשור כאן לדיני מעקה, אבל כנראה, אם אתה מלווה את האורח, הוא לא מכיר את האזור, יש לו ביטחון, גם השכנים. השכנים רואים שמישהו מלווה אותו, פוחדים להתעסק איתו. ככה אדם בודד, מתנפלים עליו כל הזאבים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, ארבע חנן, יורך, זה לא מוכר. תורם מצוות, מה זה יכול להיות מצוות.